מה הדבר העיקרי שהקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לנו בתקופה הזו? מה, עם ישראל עכשיו עובר תקופה מאוד מאוד קשה, והרי אין רע שבא מלמעלה, הכל זה טוב. אני רוצה לדעת בתקופה הקשה הזאת, מה הטוב שהקדוש ברוך הוא מייעד לנו לעם ישראל, ומה זה אומר מבחינת כל בן אדם אינדיבידואל, מה אני יובל, מה אני צריך ללמוד ממה שקורה, מה אני צריך לעשות ברמה אישית, וגם כולנו כעם.
טוב, אני אסביר לכם, שהיה שאלה מאוד יפה. יש הקדמה שצריך להסביר. אני אתן לכם התבוננות, מחשבה קצת עמוקה לחשוב עליה, שנחשוב. אנחנו מדברים תמיד על הקדוש ברוך הוא, בידיעה שכל אחד כאילו יודע מי הוא, מה הוא, מי הוא השם. ומדברים על התורה בצורה שאנחנו כבר יודעים מהי התורה. אנחנו תמיד מסתכלים על הקדוש ברוך הוא בעין תורה. ואם בן אדם רוצה לדעת להיות קרוב לבורא, אם אדם יישב וילמד גם 200 שנה את הספרים, רצוף בתוך מערה, והוא לא יעשה שום דבר, הוא לא ידע אפילו לא קצה, אפילו לא אפס קצה הוא תראה וכלום, שום דבר. והיום יש תפיסה כזאת שונה, שאנשים לומדים תורה או מתפללים או 20 שנה, 40 שנה, 100 שנה, 70 שנה, ותמיד יש איזו מחשבה שכבר אנחנו יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא, ומדברים בשמו, מסבירים מה הוא רוצה, מה הוא אוהב, מה הוא שונא, ברוך השם, זכינו. אצלי הדרך היא מאוד שונה, אני לא מדבר ככה, אני נגד זה, ממש, לוחם בזה ולא מסכים לשמוע את זה, וזה, בעיניי זה כפירה, ולא רק בעיניי, זה עוד הרבה ראשונים גדולים מרבותינו הראשונים, לפי הרמב״ם, ועוד הרבה גדולים הראשונים, שסוברים שהדבר הזה הוא אסור. כשאנחנו מסתכלים על מעשה הידיו של הבורא, יש ספר שנקרא שער הגמול. חיבר אותו רבנו רבי משה בן נחמן, הרמב״ן. לא הרמב״ם, הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, היה מגדולי הראשונים. והרמב״ן למעשה, בהקדמה לספר הזה, הוא מסביר דבר שבאמת צריך להבין אותו. והרבה מאיתנו לא מבינים. אנחנו באים לעולם הזה וחיים. נמצאים בחברה עם אנשים, אוהבים, שונאים, רוצים, יש רצונות, והכל נהיה מבולבל כזה, כמו שהוא אמר. הכל בלגן כזה. ולא יודעים מה הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. כאילו לא יודעים בכלל אם יש השם, איפה הוא, מה הוא עושה בעולם. מסתכלים על, תמיד על, על הקדוש ברוך הוא באיזה מציאות כזאת שהם, אני אלך איתכם יותר גבוה מזה, כן? אני יכול להוכיח לבן אדם שגם הקשר שלו בבורא זה קשר שהוא תלותי ושקרי ולא אמיתי. אתן לכם דוגמה. אם בן אדם בורח לקדוש ברוך הוא כי הוא רק הוא עכשיו, הוא צריך ממנו משהו, או כי הוא מתקרב לבורא כי הוא צריך רפואה, מתקרב לבורא כי הוא רוצה בנים, זאת אומרת, סוג של אינטרס. הוא לא מתקרב לבורא כי הוא המלך, אלא הוא מתקרב לבורא כי הוא רוצה ממנו משהו. ואז הקשר לבורא הוא נעשה קשר כמו של אדם שהוא לא הולך באמת. ובמקום שהוא יהיה מבוטל לבורא ויבין מי הוא הבורא, הוא הולך בדרך מקולקלת. זה לא בדרך אמיתית. ואז הוא מתחיל עם הקלקול הזה גם ללמוד את התורה. ואז תראו מה קורה שלומדים את התורה עם דעת מקולקלת. אנחנו כבר חושבים שאנחנו יודעים את התורה, מבינים את התורה, ויודעים מי הוא השם, ויודעים מה הוא רוצה, ואז אומרים, השם שונא את זה, השם רוצה את זה, השם אוהב את זה, השם בוחר בזה, זה מה שהשם, וככה נהיה כל הדורות. בכל ההיסטוריה של עם ישראל, סבלנו ממחלוקות, מרדיפות, משנאת חינם, מדברים מאוד 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 קשים שהראו לעם ישראל, בגלל הדברים האלו. אם זה משיחי שקר, אם זה אז שהיה עם מנדלסון, אותו אחד שהתחילו לחבר את הכתבים שלו, והחתם סופר יצא נגדו, הרבה דברים שהשמיטו מההיסטוריה, בשביל שלא יוודאו להם, שלא יהיה כל כך הרבה רעש, וגם היו תנועת המשכילים. היה את הרש"ר הירש, שמעתם? שמעתם עליו? הוא חיבר את הפרשנות למשכילים על התורה, שאנשים יבינו קצת מה בצורה שכלית יותר. ואז שבאים לתוך התורה, אנחנו מבינים אותה בשביל, לפעמים בן אדם רוצה ללמוד משהו, אז הוא רוצה ללמוד את התורה בשביל להבין בתורה מה שהוא רוצה להבין. זאת אומרת, האדם רוצה להגיע למטרה מסוימת, והוא רוצה להבין את התורה בשביל שהיא תביא אותו למטרה שלו. הוא לא מנסה ללמוד את התורה איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבין אותה, הוא רוצה להבין אותה בשביל שהוא ככה רוצה ממנה. ובמשך הזמן לומדים הרבה טעותים כאלו, ועד שאדם הולך בדרך מקולקלת ולא זוכה ללכת בדרך הישר. ומפה מגיע בדרך כלל ההתבוננות לתשובה לשאלה שלו. כי אז אנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא כביכול מה הוא רוצה מאיתנו, ומה המסר שלו, ומה הוא עושה לנו, ולמה הוא עושה לנו. ומסתכלים אליו בצורה של שהכל דברים שליליים ולא טובים, או דברים כאלו, כי אנחנו רואים רע. אבל אם היינו מבינים שהבורא, זה קודם כל צריך להבין שאנחנו מדברים על מישהו שהוא מחיה וזן את כל הנבראים, את הים ואת כל אשר בם, את כל הערים, את כל השדות, הכרמים, כל מה שבעולם. במזמור נון בתהילים, דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו. יש את זה גם באיוב בפרק ל"ח בספר איוב, שהקדוש ברוך הוא ויען אדוני את איוב מן הסערה, ויאמר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו אחרי שבאו בלדד השוחי, צופר הנעמתי ואליפז התימני, שבאו לפני איוב, התחילו להוכיח אותו על כל העבירות שלו. פעם בזמנו של איוב, אם אתם יודעים, אדם שהיה סובל איסורים, זה לא היה סבל סתם, זה היה סיבה לעוון הזה. כולם היו צדיקים, אם רואים בן אדם סובל, סימן שהוא עשה פשע. זה לא כמו היום שאנחנו, אדם זה דברים גלגולים קודמים, תמיד אנחנו אומרים דברים שהכל זה דברים שאי אפשר לתפוס בהם, השגות, דברים כאלו. אבל אצל איוב, אם מי שבתקופה של איוב, מי שהיה סובל, היו ישר אומרים, האדם הזה בעל עבירה. עכשיו, איוב לא היה צדיק כמותו בכל הארץ. מישהו יודע אולי מה איוב עשה שכל כך היה כזה צדיק? יש הרבה צדיקים, אבל מה היה כל כך מיוחד באיוב שהוא היה כזה כזה? מה היה כל כך הרעיש את השמיים? מה המעשים שהרעישו את השמיים שאיוב עשה? שכל כך הקדוש ברוך הוא אמר לשטן, לך תנסה אותו. כי לא על פניך יברחק. מישהו יודע אולי את התשובה? מה זה? ברוך השם, זה היה לו בטוח, כן, היה זה לכל הצדיקים, אבל היה איזה מעשה שהוא עשה שהיה מאוד מיוחד. אז מה שהיה עם איוב למעשה, יש לנו את המדרשים. במדרשים יש המון המון דברים שמפרשים לנו את הדברים בצורה הרבה יותר לעומק, מה היה שם באמת. אז כתוב על איוב שהיה לו מידת צדקה יוצא דופן בתפיסה שלה, בגישה שהוא היה נותן את הצדקה. רבנו הרמב״ם בהלכות צדקה מונה כמה מעלות בנתינת צדקה. ואחד מהדברים שלתת צדקה זה לתת לאדם משהו שהוא יעמוד על רגליו. שהוא לא נצרח כל פעם לזה שיביאו לו צדקה. שהוא יהיה אדם עם חירות. איוב היה הולך כל פעם, ותבינו עד כדי כך המעשים שלו מצאו חן בעיני השם, שבכל פעם שהיה איוב יוצא לשמיים, הקדוש ברוך הוא היה מוציא עננים והיו מכסים לו את השמש. לא הייתה השמש מכה בו. עכשיו הוא רוצה לצאת לשדה, לקטוף קצת פירות, ירקות, לצאת החוצה. הקדוש ברוך הוא זימן לו עננים, כולם היו יודעים איוב בשדה. אם יש עננים בחוץ, איוב בשדה. יוצאים שמש, איוב בבית. איוב יוצא החוצה, יש לו פרגולה כזה, סוכה, שומרת עליו ששום דבר לא יפריע לו. זה היה איוב. הוא היה הולך מלוויה ללוויה, של אנשים, מסכנים, היה ניגש לאלמנה וליתומים, אומר להם, אני ממש מצטער. אומר לו, מה קרה? אומר, אני הייתי חייב להביכם כל כך הרבה מטבעות זהב, ולא חיפשתי אותו, ועכשיו מצאתי אותו, ואני רואה שהוא הסתלק, אני רוצה לתת לכם כפול, תסלחו לי, בבקשה, תגידו שאתם אוכלים, אני ממש מצטער, אני התנהגתי אליו לא יפה. והיו אומרים לו, מה ככה עשית וזה, לאבא, טוב, תביא את זה, נסלח לך, הלך מפה. וככה היו גם מבזים אותו, וגם לוקחים ממנו את הכסף. אבל אף אחד לא היה מתבייש מהצד השני. וככה היה עושה איוב כל הימים, כל הימים שלו הולך מפה לפה, והיו מבזים אותו, והוא היה עושה את מצוות הצדקה. טוב. פעם אחת המעשים האלו כמובן הרישו את השמיים יותר מדי, זה לא דבר רגיל, זה יותר מדי הריש את השמיים. ואז השטן הגיע. וכשהשטן הגיע לנסות את איוב, החיים שלו השתנו לגמרי. יש כמעט קרוב ל-י"ג נוסחאות, שהם במעשה איוב מהראשונים, מה היה, באיזה זמן הוא היה. יש בזה הרבה דעות. אבל נלך על הדעה הפשוטה, מה שאנחנו מבינים וקוראים בפשט של הפסוקים. בזמנו של איוב, בן אדם שהיה עושה טוב, מיד היה מקבל טוב, מי שהיה עושה איזה משהו רע, היה מיד מקבל רע. אבל מיד, לא היה לחכות שעות כמו היום. היום אנחנו נשמות מגולגלות, רבנו אריזל מסביר את זה בהקדמה לגלגולים, בהקדמה כ"א, הקדמה כ"ב, שם רבנו אריזל כותב בשאר הגלגולים, שיש נשמות שהם באים בגלגולים בזמן מסוים, ולפעמים יכולה לבוא נשמה של אדם גדול במשפחה פשוטה, והפוך, נשמה פשוטה במשפחה גדולה, לפעמים זה הכל הפוך יכול להיות. ושזה לא מבינים. ואז איוב התחיל לסבול יסורים מאוד גדולים. הוא נהיה מצורע, וכל הגוף שלו נתנגע, וכולם מבזים אותו. ובאים אליו החברים הכי טובים שלו, ומסתכלים עליו, אומרים לו, תשמע, איזה מעשים רעים עשית, תעשה תשובה, ותחזור בך, ותפסיק לסבול, ואל תסבול ככה. עכשיו איוב נסה להסביר להם, אומר להם, תקשיבו, אני לא חטאתי, אני באמת, אף אחד לא הבין שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו, כי זה עוד לא היה ניסיונות, זה לא כמו היום שאנחנו רואים אדם עובר קושי, כמו שהוא שואל, יש תקופה של קשיים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה לא היה מציאות כזאת לשאול את השאלה הזאת. ואז הם אומרים לו משפט, שפה לאיוב לא היה מה לענות. הם אומרים לו, בלשון הפסוק כתוב, האנוש מאלוה יצדק, אם מעושה הוא יתר גבר. כתוב בנביא. באיוב, מה זה אומר האנוש מאלוה יצדק אם עושה הוא יתר גבר? האנוש, שואלים אותו, תגיד, האנוש מאלוה יצדק, האם יכול להיות שבן אנוש יהיה יותר צודק מהאלוה שיצא אותו? האם עושה הוא יתר גבר? האם אתה יכול להיות יותר טהור ממי שעשה אותך? נכון שלא? אז אמרו לו, אל תשאל שאלות. ועדיין איוב מנסה להבין אותם, אמרה להם, אבל אני מבטיח לכם, אני לא חטאתי, הוא לא מבין את הניסיון. וככה הוא מתחיל לשאול שאלות על הבורא, עד שבפרק למתחת כתוב, ויען אדוני את איוב מן השערה ויאמר. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו לאיוב, ופשוט מתחיל לדבר איתו. והקדוש ברוך הוא מסביר לו, שהוא לא היה, מתי שכן היית בעזתי ארץ, אני אסדתי את העולם, אני בראתי אותו, אתה לא היית. אתה לא היית לצידי, אתה לא יכול להבין עולם שלם שיש לו הקדמה מאוד גדולה. ולמעשה הקדוש ברוך הוא התחיל להסביר לו שהוא למעשה זן ופרנס את כולם, והוא דואג לאיילי הסלע ולכל הלוויתן שבים ולחיות ולתנינים ולכל מה שבעולם. הקדוש ברוך הוא מחייב ומהווה את הכל, הסביר לו שכל הבריאה שהוא נוטל, הרי אם תסתכלו את הבריאה שאנחנו נמצאים בה, אף אחד לא מחייב, אף אחד לא מהווה אותה. הבני אדם רק הורסים. משחיתים את הים, את האוקיינוס, מזהמים את האוויר, עושים רק דברים שיכולים לגרום לחורבן העולם, והקדוש ברוך הוא עושה הכל בשביל שהעולם יהיה נקי, הצמחים, הים, הדגים, הכל ממשיך כאילו להיות נקי וטהור, אבל הבני אדם, היה אצלי איזה ראש עיר אחד, שהלך לכל מיני רבנים, אז רב אחד אמר לו, תקפיד על זה, יחזור בשבת, אחד אמר לו, תשמור על ה... זה על הקו, על... כל אחד אמר לו מצוות שונות להקפיד בהם. אז הוא בא אליי, הוא שאל אותי מה להקפיד. אמרתי לו, תשמור על הים שלא יהיה זיהום בים. אז הוא אמר לי, טוב, מוזר קצת השאלה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, ואתה, זה מה שבחרת להגיד לי. אמרתי לו, סיבה פשוטה. הים זה המקום של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל יוצא ממצרים, לאן הוא בורח? לים. יונה הנביא בורח, טיטוס עולה לים, הקדוש ברוך הוא זימן לו יתוש בים. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, והאונייה חישבה להישבר, כתוב על יונה הנביא. אנחנו רואים שהמקום הזה, הים, זה המקום של הבורא, ששם אף אחד לא יכול לשלוט, לא לעשות חטא, לא לעשות אבון, לא לעשות פשע, כלום. שאלתה מטרונית אחת את רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא. היא אמרה לו, דרך שבעולם עבד יוצא מפתח ביתו בבוקר, חוזר בערב לפתח ביתו, נכון? אדם יצא מהבית בבוקר, מתי ישוב, לאיפה ישוב, בערב, לבית. אמר לו, מפני מה חמה זורחת במזרח, שוקעת במערב. למה? חמה יוצאת במזרח, איפה היא שוקעת? במזרח, תשוב. למה היא שוקעת במערב? חייך רבי ואמר לה, מפני הקדוש ברוך הוא, שנמצא במערב ומשתחווה לקדוש ברוך הוא. כך הסביר לה רבי. ופתאום כשמסתכלים, רואים את החמה, אתם יודעים שהחמה, הנקודת חום, מעלות צלזיוס, חום שהיה צולדת בו, זה 42, הגאון הרב משה פיינשטיין פסק שזה 42 מעלות, בשביל שיעור בחום בשבת, כן? אבל בתבשיל שהיה צולדת בו, אבל זה חום שקשה מאוד לגעת בו. הלכה זה 43, 45, זה בערך המעלות. אי אפשר לגעת במים כאלו, זה חם, אפשר זה קביעות, זה קשה מאוד. בחמה יש חום של קרוב ל-15.5 מיליון מעלות בחמה, נקודת החמה. והרדיוס שלה זה 696,000. אנחנו מדברים על, אפשר להכניס את כדור הארץ, זה מיליון כדורים כאלו, ייכנסו בתוך החמה, בתוך הכוכב חמה. תראו את העוצמה של החמה. ואם היא תנוע על ציר אחד, רק תזוז מילימטר אחד, רק לזוז ציר אחד קדמי, אז כל העולם יישרף, תזוז טיפה אחורה, כל העולם יהיה קרח. ואתם יודעים שגם החמה היא זאת שאחראית לשלג שיש בעולם. זאת אומרת, השלג שיש בעולם, גם זה מהשמש. יש תשובות של החכם צבי. החכם צבי בסימן י' ח', הוא כותב דבר מאוד 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 גדול. הוא אומר שאין דבר כזה טבע. הרי העולם כותבים טבע, יש טבע, זו... אין דבר כזה טבע, אלא הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא הכל ברצונו עושה. אם הוא רוצה, הוא יכול להפוך שהשמש תעשה שלג, והשלג יעשה שמש. אם יהיה שלג, אז יהיה לנו חם, ואם יהיה לנו חם, אז יהיה לנו קר. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, הוא מחליט. ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מקבלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל זה מה שבאתי להסביר לו. ההתבוננות כלפי השם היא צריכה להיות מאוד מאוד מוכנעת לבורא. אנחנו צריכים להסתכל על השם בצורה מאוד של הכנעה, כי אנחנו היום הגאווה והנבראים הגיעו להתבוננות כזאת שהם חושבים מאוד על כוחי ועוצם ידי. אנחנו חושבים שאנחנו, יש לנו את היכולת ואנחנו יודעים מה לעשות ואנחנו מבינים ואנחנו חכמים. ואנחנו יודעים איך את התורה, ואנחנו יודעים מה אנשים צריכים, ואנחנו כל הזמן מדברים מתוך גאווה, ואנחנו אף פעם לא חיים את החיים שלנו. אז אנחנו אף פעם לא יכולים להבין את הבורא, ואת המעשה הדב, ואת כל מה שמתרחש. אז אם שואלים אותי מה צריך להתחזק היום בזמן הזה, זה בלהיות אמיתי. שאדם יהיה אמיתי, ושלא ינסה לתפוס שהוא מבין משהו בעולם, כי החיים שלנו זה, הלב זה שריר. רגע ששריר כזה מפסיק לעבוד, בן אדם כבר לא נמצא. כשרואים את כמה התלות שלנו בבורא, במי שמחייב ומהווה אותנו, זה דבר שצריך להביא אדם לידי הכנעה, שאדם לא יגביה את ה... ורם לבבך, ושכחת את אדוני אלוהיך. זה צריך תמיד להסתכל בזה, ככה אני חושב, לחזור בתשובה. כאילו, זה הכוונה, אומרים לחזור בתשובה, כולם רצים. לחזור הכוונה, מה זה תשובה? תשוב להיות אמיתי. תשוב להיות מי שאתה באמת. תשוב לגלות את האוצרות שלך. תשוב לגלות את הכוח שלך. תשוב לגלות מה הייעוד שלך בעולם. היום מפרשים תשובה, זה לברוח למציאות שאתה לא נמצא בה. שזה לא המדרגה של האדם. כי האדם יכול לשוב, אבל זה לא המדרגה שלו. אי אפשר לקחת כל בן אדם ולשים אותו ב... באותו דרך. כל אחד יש לו את הדרך שלו. אומרים שאומרים לשוב לשם, זה הכוונה לשוב אל השורש האמיתי שלי, למי שאני באמת ולמה שאני יכול להגיע. איך? זה מצריך גם תפילה וגם בקשה להשם, וגם לקחת את הדברים בצורה רצינית מאוד, שאדם יבין באמת מה הוא עושה בעולם הזה. את האמת, יש ספר שנקרא שארית ישראל, וולודניק, שמעת עליו? הוא כותב בשער ההתקשרות פרק ג', הוא כותב שמה, אם יש לך שמה תקרא את זה, הוא כותב שמה, דבר מאוד מעניין. הוא אומר שהדרך האמיתית באמת להתקרב לשם יתברך ולהבין, זה רק שאדם כל יום יסיח לקדוש ברוך הוא את הבקשה ואת השורש שלו להתקרב לדרך אמיתית. זאת אומרת, הוא צריך להבין כל יום שהוא טועה, וכל יום להתפלל ללך בדרך אמיתית. לכן אומר דוד המלך, מרורני השם דרכך, אנוכנו ברמישור. וכותב רבנו ארי ז"ל, כותב רבי חיים ויטל בשם רבנו ארי, שהיה מנהג מורי ז"ל בכל יום לאחר תפילת שחרית, להגיד מקוף יוטט אות אי, אורני השם דרכך. וכך אנחנו גם משתדלים אצלנו בתפילה, מיד אחר תפילת שחרית, אנחנו אומרים, אורני, תאות אי, וזה דבר מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא יוביל את האדם וינחה אותו לדרך הנכונה.
איך נדע את האמת, השקר אתה מורכנק
מאיתנו
בתוכנו. אני צריך...
אני אסביר. קודם כל, צריך להבין ששקר הוא לא משהו שנמצא בתוכנו. שקר זה מציאות שבן אדם מתחבר אליה בגלל שהמציאות הקיימת לא מתיישבת על דעתו. למה בן אדם משקר? מה הסיבה שבן אדם משקר? כאילו, למה אדם משקר? לא רק לברוח מעונש. הוא לא יכול להתעמת עם המציאות הקיימת. המציאות הקיימת היא לא מתיישבת עליו. הוא לא יכול להתמודד איתה. אז הוא משקר, כמו הגנב, הרוצח, אדם שעשה דבר לא טוב. אז הוא חייב להכחיש את זה. אז פה מגיע השקר. השקר מגיע מתי שאתה... הוא לא יכול לסבול את האמת. עכשיו, השקר למעשה זה לא משהו פנימי. זה מציאות שנמצאת בהווה. זה לא משהו שהוא מושרש באדם. שאומרים שאדם משקר, אדם לא משקר באמת כי יש בו שקר. הוא כל פעם סותר מציאות, סותר, 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 כי הוא לא רוצה לקבל אותה. אז הוא משקר. זה לא נקרא שבן אדם באמת יש בו שקר. אין בן אדם שיש בו שקר. לפעמים צריך לשנות בדבר השלום. זה כמו שאברהם ושרה, אנחנו משנים. אבל אנחנו לא משקרים. כי יש מציאות שלמשל, אם אדם עכשיו יש לו מחלוקת עם אשתו, ותגיד לו, לא רוצה שתלך למקום כזה וכזה ללמוד, בזמן אתה צריך לשבת, לעבוד, ואני לא רוצה שתלך לכל תלמד. עכשיו הוא אומר לה, אני הלכתי, סיים עם העבודה בערב, אני יודע שהיא תיקס מאוד אם הוא ילך ללמוד, אז הוא לא אומר לה, הוא אומר לה, אני הלכתי לשבת עם חבר, הלכתי ללמוד קצת, לנגן קצת, עשיתי משהו כזה, היא לא רוצה שהוא... עכשיו אם הוא יגיד לה, היא תתקוטט איתו, אז מה הוא עושה? הוא משקר לה, הוא אומר לה, לא הייתי, הוא שינה מציאות. זאת אומרת שאנחנו מדברים על שקר, אין הכוונה ששקר זה משהו שמושרש באדם, אלא שקר זה מציאות שסותרים אותה בשביל להתמודד עם מציאות שונה. ולכן מה שהיה שאומרים תשובה, זה שהיה בזמן אדם הראשון, שאנחנו חוזרים לאדם הראשון, אנחנו חוזרים למעשה, אני אסביר לכם עוד משהו שתבינו. אנחנו למעשה נמצאים עכשיו כמו מין סוג של כל העולם הוא אפל, הכל חשוך כזה, הכל סגור, והכל אדם לא יודע מה הדרך, וכולם מבועלים, וכולם לא יודעים מה הדרך הנכון, ואיך להתקרב לבורא, ומה השם ברוך הוא רוצה לכוון אותנו, בשום דבר לא מבינים את זה. וכשאנחנו מדברים לזה שכל מה שמדברים הרי יודעים על הגאולה, מצפים לגאולה, אתם יודעים, קצת למדנו על זה, למדתם פה את העניין הזה של הגאולה? מה זה כאילו, אתם יודעים? דוד המלך, למעשה ספר התהילים, אתם יודעים למי חיברו אותו?
מי חיבר אותו?
זה דוד המלך עם עשרה הצדיקים שידעו ספר תהילים. אבל למי הוא הספר הזה?
בשבילנו.
בשבילנו, נכון, כי אנחנו כלל עם ישראל, אבל למעשה הספר נכתב רק בשביל בן אדם אחד. ידעתם את זה? איך? לא? למלך המשיח. ספר תהילים, אני רוצה להראות לכם משהו. תשימו לב, דוד המלך כותב בספר התהילים, יש איזה גם פירוש הרד"ק והרמב"ן, אבל בפרק כ"א, דוד המלך למעשה חושף למי הוא מחבר את הספר הזה. רק בפרק כ"א אפשר לראות את זה בעוד כמה פרקים, אבל בפרק כ"א ופרק י"ח אפשר לראות את זה, פרק למדי, אבל בואו ניתן לכם את הפרק שהוא חשף למעשה למי הוא חיבר את הספר הזה, ולמעשה שהספר הזה לא בשבילנו, אבל אנחנו קוראים אותו כי אנחנו מתחברים אליו. כן, אנחנו יש רואים פה לשונות של אויבים ושונים, ואנחנו תמיד מדמיינים את האויבים שלנו ואת השונים שלנו, אבל זה דברים שהם מעבר לזה. דוד המלך אומר למנצח מזמור לדוד. דוד המלך חיבר פה מזמור, ואז פה הוא חושף למעשה למי הספר הזה. תראו מה הוא כותב. אדוני בעוזך ישמח מלך, ובישועתך מה יגל מאוד. תאוות ליבו נתת לו, והרשת שפתיו בעל מנת הסלע. כי תקדמנו ברכו טוב, תשית לראשו עטרת פז. דוד המלך מדבר על מישהו שעתיד למלוך ועתיד לעשות את כל רצון השם בעולם, שהבורא בעצמו הוא שמח בו, וכל מה שיש לאותו אחד זה רק הגילוי של הבורא בעולם. ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא חיים. למה? כי הוא בסכנת חיים הכי גדולה, כי תמיד השטן רוצה לקחת אותו. אז דוד המלך אומר, חיים שאל ממך נתת לו, אורך ימים עולם ועד, אם הוא יבקש ממך חיים תיתן לו, כי אם אתה לא תיתן לו, אז מי יתקן את העולם שלך? תמיד חייב להיות אחד שיתקן את העולם, כי אם לא, העולם הזה הולך לכליה, כי העולם לא יכול להתקיים מהאנשים שרק רוצים להשחית אותו, לקלקל אותו ולקחת ממנו. תמיד חייב להיות אנשים שהם יבואו לשנות את העולם. והחובה של שינוי העולם היא על כל אחד ואחד מאיתנו. כי אנחנו למעשה, האור שיש בכל אחד מאיתנו זה האור והגילוי האלוקי של השם. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגלים אותו ומוציאים אותו מכוח אל הפועל. אז דוד המלך אומר, גדול כבודו בישועתך. הוד והדר תשווה עליו, תתן לו הוד, תתן לו הדר, כי תשיתהו ברכות לעד, תחדהו בשמחת פניך, כי המלך בוטח באדוני ובחסד עליון בלימות, תמצא ידיך לכל אויביך, ימיניך תמצא שונאיך, כאמור הוא אמור ללחום מלחמות השם. זה דברים שאנחנו לא נוכל להבין אותם, אבל הקדוש ברוך הוא למעשה הוא אמור להתגלות בעולם. כולנו עכשיו יודעים שהוא מסתתר. ושעם ישראל היה במצרים, היו כתוב וטל שבתם אל האלוהים. וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו וטל שבתם אל האלוהים. לא כתוב וטל תפילתם, וטל בקשתם, וטל רינתם, כלום. וטל שבתם אל האלוהים. מה זה מלמד? עם ישראל שהם היו במצרים, לא היה להם זמן אפילו להתפלל. פרו נתן שם עבודה כל כך קשה, שאפילו רצה את הלבנים שהם הכינו בעצמם. ואז נפלו להם אבנים מן השמיים, הפירמידות, וקטעו להם את האיברים שלהם. אנשים שנקטלו להם האיברים, ידיים, רגליים, היו קטועי איברים. ועדיין המצרים אמרו להם, תמשיכו לעבוד בפרך. ואז למעשה, הם לא מוצאים שום כיוון, אין עדיין את התורה, התורה עדיין לא ניתנה לעם הזה, אבל עדיין, הכל היה עומד באפלה כזאת שלא, לא הבינו מה, איך הגענו לפה, מה אנחנו יוצאים מפה. ואז הם נתנו שוואה לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, וטל שוואתם אל האלוהים. השוואה הזאת, זה שאדם למעשה לא יכול יותר, אז הוא אפילו להתפלל לא מסוגל, הוא פשוט נותן לבורא זעקה מתוך קירות הלב שלו, ומשם הקדוש ברוך הוא פותח לו את השערים, כי הוא מתפלל מקירות הלב. ואז למעשה מה שהיה, באותו זמן, עם ישראל משווע לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו. משה רבנו מגיע לעם ישראל, השם נגלה אליו, משה היה אדם עם מידות, שלא היה כזה דבר, החמלה שלו, הלב שלו, מצד אחד היה מלך בקוש 40 שנה, הוא התחתן עם המלכה שם, הוא היה אדם שגדל במצרים, היה אצל מלך מצרים, עזב את מצרים, מלך במצרים, ידע את כל תכסיסי מצרים, את כל המחשבים שלהם, עזב אותם, והיה 70-80 שנה במדבר, מתבודד שם, זועק שם, פונה לקדוש ברוך הוא, כמובן באיזה טענה שהבורא יענה לו, כולם ידעו שיש אלוהים. אף פעם לא היה שאלה על הבורא. תדעו לכם, גם סנחריב, גם נבוכדנצר הרשע, נבוכדנצר הרשע שהיה, שהחריב את בית המקדש, הוא מלך רק על חצי מהעולם. שלמה המלך מלך על כל העולם, 252 מדינות היו. חשברוש על 127, שלמה מלך על כל העולם. שלמה המלך היה לו קרוב ל-60 מיליון סוסים. זה היה שלמה המלך. כמובן, כן, יש בזה גם עוד פרשנות, זה גם אין הכוונה שהוא נסע 1,000 נשים, זה לא הכוונה שהוא באמת נסע 1,000 נשים, אלא הכוונה זה היה, פעם היו נוסעים בשביל שלום המלכות, זה כמו שגריר שנמצא במדינה, ושלמה היה תוקף מלכותו בכל העולם, אז הוא נסע נשים, הכוונה שהוא למעשה נתן את המלכות שלו למדינה פלונית, ואז הוא נתן את החיסיון שלו למדינה, והמדינה הזאת בטלה לשלמה, וזה נקרא שהמלכה שם, או הקיסרית שם, היא בטלה לשלמה, הוא לא להיפגש גם. אבל זה כוונה שכאילו נסע, הכוונה הוא שלט בעולם, זה לא כוונה נסע כמו שהעולם מפרשים, העולם קצת משבשים את הדברים של התורה, אבל צריך להבין את הדברים בדעת, שזה צריך ללמוד הרבה יותר בשביל להבין את זה.
אבל הוא נפל
בנשים. לא. כתוב שנשים נוכריות ייתו את לבבו, אבל זה לא הכוונה באיזה מפגש או באיזה שיחה, הכוונה, איך? כן, אבל זה לא הכוונה בצורה של כמו שאנחנו מבינים את זה, או כמו דוד המלך עם מעשה בת שבע. חכמים מלמדים אותנו שכל האומר הזה הוא טועה, כי אנחנו מפרשים את הדברים בצורה פשוטה. ואצל דוד המלך ואצל שלמה המלך הייתה תוקף מלכות, ולמדרגה המוסרית שלהם זה אולי לא היה ראוי ולא היה נאה, אבל מבחינת חטא, איזה איסור כמו שהעולם היום חושבים, זה לא היה. זה דרגה מאוד גבוהה שהבורא מדקדק איתם, ולדרגה שלהם זה נחשב כמו מעשה אצל אותו בן אדם שהיום יעשה את המעשה הזה. אנחנו רואים את זה, זה מאוס המעשה הזה. לדרגה של דוד או שלמה זה נחשב אותו דבר. אתם מבינים כמו שאומרים שאדם שמחלל שבת, הוא כאילו עובד עבודה זרה. עכשיו הוא לא באמת משתחבא לפסל מי שמחלל שבת, לכן הוא לא, ינו לא נפסל ביין נסך ומבחינה הלכתית, כי הוא כן מאמין בבורא. אז לא מנתקים אותו בצורה כזאת. אומרים, זה כאילו זה נחשב כדבר, כאותו דבר חמור בשביל להסביר את לבן אדם את החומרה, אז אתה מסביר לו. אז זו הכוונה שהיה עם שלמה שדיברו, אבל לא כחטא כזה כמו שמפרשים. זה ככה חכמים מסבירים לנו, וככה גם עולה מהכתובים, ויש בזה עוד הרבה דברים שאפשר להסביר את זה. מה שהיה למעשה עם ישראל במצרים, משה רבנו מגיע אליהם, הגיע לשם, ואז הוא אומר להם, כמובן, איך זה היה בהתחלה? במדרש כתוב, הרי המעשה היה הרבה יותר עמוק, כן? אם תשאלו איך הוא הצליח להגיע למקום שהוא רואה פתאום סנה בוער, מאיפה הוא הגיע לזה? הוא היה רואה צון, ומשה היה רואה צון יתרוך אותנו, כך הוא היה רואה צון. ולמעשה הוא הלך שם במדבר, ופתאום הוא רואה הר עם מלא ציפורים, מלא מלא ציפורים. הוא רואה את ההר הזה, מלא 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 ציפורים, בלי משהו שאפשר לאמוד בכלל את הכמות, הוא רואה משהו כל כך שונה, שהוא רואה מלא 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 ציפורים, ציפורים יושבים על ההר, אז זה משך לו את העין, לראות בתוך מדבר מלא ציפורים, אז הוא הלך להר הזה. ואיכשהו מגיע להר, כל הציפורים עפו משם, השאירו אותו לבד. ואז מאחורי הציפורים האלו, הוא ראה עץ, שיח קוצני כזה, זה עץ שנמצא היום, בכל הר שאתם יכולים ללכת, או בכל מדבר, יש את הצמח הזה עד היום. זה סוג של סנה, זה סוג של צמח, שיש לו מין פריחה יפה כזאת, מיוחדת, אבל הוא מאוד מאוד קוצני. יש לו ממש קוצים, 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 לכל האור. ממש אפשר לראות את הסוג צמח הזה. זה צמח שהוא די נפוץ. ומשה רבנו רואה את האש הזאת, הרי יש כמה גוונים של אש. כתוב שאצל רבי יעקב חולי במעם לועז, שיש שבע מיני אש, שבע מיני אש, דרגות של צבע, הרי יש צבע על האש, צבע כחול, כזה, אתה מדליק את הגז, אתה רואה שזה כחול, אתה מדליק את הנר, אתה רואה שזה כתום, אש, רואים שהיא בוערת ממש עד לב השמיים, היא נהיית אדומה, רואים כמה יש לה כמה דרגות של גוונים, אז הוא ראה את כל הגוונים באש הזאת, פתאום הוא רואה כחול, הוא רואה עץ, עם אש כחולה, סגולה, ירוקה, הוא ראה כחול, ירוק, סגול, ואדום וצהוב, התחיל לראות מלא 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 גוונים של האש שנשרפת, וכל הסנה בוער 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 באש, ולא קורה לסנה כלום. אז הוא מתחיל להסתכל, הוא רואה, נוגע באש, הוא לא מרגיש חום, הוא מבין שזה משהו שהוא פלאי, כי הרי זה אש שלא שורפת, זה אש שלא מחלה, זה אש שמהירה, זה לא דבר שהוא הגיוני. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בקול של אבא שלו. הוא שמע את אמרם מדבר איתו, משה, משה, שמע את אמרם, קורא לו משה, משה. הוא נבהל איך הוא שומע את אמרם, אבא שלו, אז הוא הבין שהבורא מדבר איתו. ואז מתחיל כל הקשר הראשוני בין משה רבנו לבין הבורא. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, החתם סופר דרך אגב, הוא כותב בשאלות שלו שנשאל מתי יבוא משיח, ואיך התגלות משיח, חתם סופר, מה שהיה הוא שיהיה, זה משה, לעתיד לבוא אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא נגלה למשיח בדור האחרון, כמו משה רבנו, באמצע מדבר, באמצע מקום, נותן לו את האותות והולך גואל את ישראל. ככה אומר משה רבנו, ככה כותב החתם סופר, כי מה שהיה הוא שיהיה. היום בדור שלנו, יתגלה משיח, אני כל פעם צוחק, יבואו 3 מיליון משיחים. כי יהיה כל כך הרבה משיחים, ברוך השם, פגשתי הרבה כאלו. כן, בקבלת קהל באים אליי הרבה. אני פוגש הרבה, פתאום בא אליי אחד, אומר לי, אתה יודע מי אני? אמרתי, זה, אמרתי, מי? אמרתי, אני, זה. אמרתי, אוח, יפה, זה חינוך.
לפי
מסכת
סוטה, כבר קרו כל הדברים שכתבו שם.
נכון. יש רק משהו אחד שעדיין עוד לא התקיים.
הגולד לא
שומם. עדיין הוא שומם. בעיקרון חכמים למדים במסכת סוטה בדף ממתת עמוד בית, הגמרא אומרת בעקבות משיחה חוצפה יסגה. רואים שאנשים חוצפנים ויוקר יאמיר וגבנתן פריה והגולה נשאר. ישובבו עם ירלי ולא יכוננו, לא ירחמו עליהם. כמו שרואים עכשיו, זה בדיוק מה שקורה. אבל עדיין שכאילו אומרים, הגולה נחרב, זה כאילו שרואים שכל הצד של הגליל יהיה חורבה גמורה, עדיין זה עוד לא יתקיים. אנחנו גם לא רוצים שיתקיים, רוצים שיהיה אנשים שם, אני פוגש אותם הרבה, את היהודים משם, מאוד כואב לי הלב עליהם, שהם באים וככה מאוד מסכנים, אנשים שם, ברוך השם שהשם, כן, כן, זה אנחנו רואים, כן. כן, אם זה בעיקרון זה, כן, ו... אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו מדברים על גאולה, צריך להבין דבר פשוט. מי שיצר לנו את העיניים, היום קראנו את זה במזמור צדיק דלת בתהילים, אל נקמות השם. אין דבר כזה שמי שיצר את העיניים לא רואה אותנו. אנשים היום חיים בתפיסה מנותקת שהם חיים כאילו למה שהם מבינים. הם תופסים את הבורא, הם יודעים כאילו מי זה השם, הכל. אתם רואים את סוגי הדגים שיש בים, נכון? המים מלוכים, אפשר לפתוח את המים. דגים סוטטים שם, קרישים, חיות, כל מיני סוגים של אגמים, מים, רואים יתושים, זבובים, עכבישים, יש להם עיניים כאלה קטנות, מה שהם רואים, אתה בא עושה ככה, הוא יודע שאתה פה, הוא זז לפה. אתם ראיתם את זה? כאילו אתה בא, ממש רואים השגחה פרטית. מישהו יצר להם חוכמה לראות, יכול להיות שמי שיצר לו את המנגנון של העיניים האלה, שרואות את הזבוב ואת הכביש הזה שאתה בא להתקרב, הוא לא רואה אותך? יכול להיות שמי שנטע את האוזניים שאתה יכול לשמוע, וגם החיתוך של האוזן זה האווירודינמיקה, כמו שיש בחיתוך של רכב, שמייצרים אותם בצורה כזאת, שהאוויר יחתך במהירות, שאדם הולך במהירות, אם אדם נוסע באוטו, הוא פותח את החלון, יש רעש. נכון, זה בלתי נסבל. ניסוע קצת ופותחים, זה בלתי נסבל. אם האוזן לא הייתה בחיתוך כזאת, אדם היה רק קצת רץ, הוא היה שומע את הרישרושים האלה. החיתוך של האוזן באוויר, האוזן בנויה בצורה שהיא חתוכה. אתם רואים את האוזן, יש לה כמו מערות, צדפים כאלה וחיתוך. זה בשביל האוויר, שאדם ירוץ או ילך מהר, אז הוא חותך את האוויר ואז יש לו שקט. יכול לרוץ במהירות הכי גדולה, על שפת הים בלילה, ויהיה לו שהוא שומע רק את הגלים. הוא לא ישמע כלום. אבל אם הוא היה, נגיד, נוסע ברכב, ונוסע על 20 כמה, שיפתח קצת את החלון, מה קורה? שיש חיתוך חד לאוויר, ופתיחה של חלון, ואוויר נכנס, וחיתוך חד, אז שומעים את כל הרעש. אבל אם זה חיתוך כזה, שלא נותן לאוויר להיכנס ישר, אלא הוא צריך לפגוע, גם, נגיד למשל, אני קצת מבין בנגינה טיפה, עכשיו התחלתי גם קצת להתעסק עם הנגינה, אז באולפן, שיש לי אולפן קטן כזה, של שם אני עושה את הניגונים שלי, גם קצת עוד קצת ניגונים קצת, כמה דקות עשרים, גם מוזיקה קצת, ניגונים יפים, אתם רוצים, אתם יכולים לשמוע את זה, מאוד יפה, מרגש קצת ככה לתעוררות הלב, מאוד אוהב, זה קשר לבורא גם על זה, יש עוד פרשנות גדולה מה זה נגינה, כמה זה חשוב. אז הצלילים שאנחנו שומעים זה בדרך כלל מכה באוויר, מכה בעץ או בתעודה וחוזר לאוזן. כשאתה נמצא באולפן אקוסטי, אתה שומע כמה שיש אקוסטיקה גבוהה יותר, אתה יכול לשמוע את הצליל ישירות באוזן, כי זה יותר קרוב לאוזן. הוא לא מכה בדברים, אז הצליל לא חוזר, הוא נשמע אמיתי יותר. לכן שומעים ניגון באוזניות, אתה תשמע אותו הרבה יותר, אתה תשמע המון כלים שאתה לא שומע אותם נגיד שאני למשל מנגן, אז אני בונה המון תדרים, אני מנגן המון צלילים דקים יותר, שברמקול לא שומעים אותם. עם אוזניות אתם יכולים לשמוע אותם. שמו דברים מאוד קטנים כאלו ועוד קלידים, שומעים את זה כי זה נשמע יותר, 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 יותר חיות. אבל זה בגלל ששומעים את זה מצד האקוסטיקה של זה. עכשיו, אם אתם תסתכלו ותחשבו, תראו שאוזניים, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם, הוא נתן את האוזן בשביל שאנחנו יכולים לראות שהוא שומע אותנו. אז בוודאי שהוא שומע אותנו. כתוב בירושלמי בברכות בתלמוד הירושלמי שהוא נכתב 100 שנה לפני התלמוד הבבלי, והוא גם מקודש יותר מהתלמוד הבבלי, פרק שיעה הלכה במסרת ברכות, שבן אדם בשעה שיש לו צרה, הוא לא צועק, לא צובח, לא למיכאל, לא לגבריאל, אלא לי יצבח ואני עולה לו מיד. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צובח אליי ואני עונה לך מיד. ועוד דבר אומר הירושלמי, דבר מאוד מעניין. נוהג שבעולם, שמטריחים על אדם דבר מסוים, הוא קשה לו. הוא לא אוהב, נגיד אדם הולך במקום מסוים, הוא זוכר כל יום שאם הוא עובר בבוקר ליד הכביש הזה, אז מגיע הירקן, אומר לו, אתה יכול לעזור לי להרים את הבטיח הזה לרכב? ביום הראשון הוא עושה את זה. ביום השני, אומר, עוד פעם הוא יבקש ממני, אולי הוא לא יבקש. ביום השני, הוא עוד פעם מבקש ממנו. ביום השלישי, אומר, טוב, אני אעבור משם, אם אני אלך מפה, עוד פעם יבקש ממני להרים את הבטיח, הוא לא רוצה. ככה זה אומר הירושלמי, אשכח פלן קדם, מצער לי קדם מטרח לה. כשאדם אומר לעצמו, אני רוצה לשכוח מקום שמצער אותי, ומטריח עליי, לא רוצה את זה. אבל אומר הירושלמי, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא כל זמן שאדם מטריח עליו, ונשען עליו, יותר קרוב אצלו. שנאמר קרוב אדוני אנחנו קרוב אצל הקדוש ברוך הוא, כמה שאתה תטריח עליו, תטריח על הקדוש ברוך הוא יותר, הוא יותר יתקרב אליך. בן אדם כמה שאתה תטריח הוא יתרחק, קדוש ברוך הוא כמה שאתה תטריח הוא יתקרב, נכון? שמצא חן בעיניך. סימן שאתה מטריח עליו הרבה, לפי הזמחה. ככה אנחנו מטריחים על הקדוש ברוך הוא, ככה צריך להטריח על הקדוש ברוך הוא, תמיד לבקש ממנו והוא יעזור לנו.
אמן, אמן, אמן. הרב אמר שצריכים לבוא לבורא עולם בדרך שהוא מלך.
כן.
אינטרס.
נכון.
איך אנחנו יכולים לבטל את האינטרס ולחיות את זה באופן תמידי?
כדה
מטבעו,
הוא
אגואיסט.
נכון, אתה
צודק. נעשים
4-7. בדרך כלל, הקשר לבורא צריך להיות קשר מאוד אמיתי. קשר אמיתי זה שאדם יודע שיש אלוה בשמיים, והוא אוהב אותו והוא מוכן לעשות הכל בשבילו, וזה בכלל לא שאלה. אבל הקרבה האמיתית לשם זה שאדם חס על עצמו, על התכלית שלו, ומנסה לראות איך הוא משנה את עצמו, ואיך הוא משנה את העולם. אם תסתכלו על העולם, העולם הוא מאוד ריק. וכל העולם היום, הוא רץ לכיוון מטרה אחת. לשרת את הכבוד של הנבראים. תסתכלו על זה. כל העולם היום, הוא מדבר רק על דבר אחד. על כבוד, על תחרות. ומפה למעשה נעשה כל המחלוקות. מלחמות בין מדינות. הכל זה שורש כבוד. לי ראוי למלוך, לי ראוי להיות פה. לי ראוי להיות כאן. כל העולם, כל מה שראים בעולם, למה אנשים בצער פגעו בהם, ביזו אותם, נהיה מזה מחלוקת, שפיכו דמים, קין והבל, הכל מתחיל מאותו מקום של רדיפת הכבוד והאנוכיות. ושאנחנו למעשה מבינים שהכבוד היותר חשוב הוא כבוד השם, לא הכבוד שלי, יש אלוה בשמיים, ואני צריך לעשות את רצונו, להיות אמיתי, אז אדם מוותר על הכל. אתה יודע, בן צדיקים, המהר"ל מפראג, מסביר דבר מאוד מאוד קשה להבין אותו, אבל הוא מסביר שבין צדיקים יש הבדל כמו שמיים וארץ. זאת אומרת, יכולים לשבת איתך שתי צדיקים, ההבדל בין זה לזה, זה כאילו, זה שמיים וארץ, כאילו זה, לא, תשים אלף כמו זה, זה לא אחד כזה. במדרגות ביניהם, אתה יודע למה? מי יודע למה? במשקל, זה שוקל פי אלף כמו זה. למה זה אבל? נכון, אבל מה הסיבה שיש אחד שהוא שקול כל כך הרבה ומה הסיבה של זה? למה הכוח שלו גדול שאין הבדל ביניהם? מרוב שהוא, אי אפשר בכלל להשוות. אתה לא יכול להשוות בין העוצמה של זה לזה. שיודע למה? מה אתם אומרים? ביטול, יפה, אבל עוד דבר? לא? יפה מאוד. הוא משיג את גדולתו של הבורא הרבה יותר. הרי מה שמביא את האדם לדרגות הגדולות, זה השגת בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. כמה שאתה יודע את גדולתו של הבורא, ככה הוא ידע. עכשיו, אני אסביר לכם משהו. יש דבר שנקרא שמו המפורש של הבורא. לנו יש שם עם שלוש אותיות, חמש אותיות, ארבע אותיות, כל אחד מאיתנו. לקדוש ברוך הוא יש שם עם 216 אותיות. זה נקרא שם המפורש. שם המפורש נמצא עד היום, אתם יודעים, בטח שמעתם, נכון? על שם המפורש? כן, שם המפורש. שם הזה למעשה הוא סוד, והוא למעשה נמצא היום, זה שם עין בית, נקרא, זה 72 כפול 3, זה 216. והשם עין בית הזה נמצא במעין טבלה. זה כמו טבלה כזאת, רואים טבלה, שם זה שמו המפורש של הבורא, וזה מסודר בטבלאות, רואים את האותיות האלו, בשלשות, שלוש, 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 אותיות, 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 בדיוק. ויישא ויבוא ויית, בדיוק, יוצא. נכון, בדיוק. נכון, כן, בדיוק, השמות האלו, יפה. אתם יודעים פה. הוא משתמש, הוא אומר, עושה את המשתמש.
לפני שעם ישראל הגיע לים סוף, שם הפסוק.
נכון, נכון. נכון, נכון, יפה מאוד. נכון. בדיוק ברגע הזה. נכון מאוד. טוב, אז אתם רואים, אתם יודעים הכל כבר, פה אני צריך לחדש לכם פה. אז השם הזה, השם המפורש הזה, נמצא בטבלה, בטבלה שהשמות למעשה, יש לכם פה רגע דוות, אני אסביר לכם. אני רוצה רגע להסביר לכם. כן, אני אעשה פה על זה. עכשיו יש לנו פה למעשה טבלה, נתן לכם רק לדוגמה, כן? של שאתם תבינו איך זה, איך זה, איך זה עובד, כן? מי שיודע את שמו המפורש של הבורא יכול פשוט לסיים את הגלות הזאת, להחיות מתים ולעשות כל מה שהוא רוצה בעולם. הבנתם? אבל הבעיה היא שאף אחד מאיתנו לא יודע. זה הבעיה. זה הטבלה. אתם רואים את הטבלה? פה יש שם שלוש אותיות. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ככה תדמיינו פה עכשיו כל השמות האלו כתובים. שמו של הבורא התברך נמצא פה. עכשיו, אם אתם שואלים אם הוא כתוב, אז מה הבעיה? הנה, יש אותו. אפשר להסתכל עליו ולעשות את כל הפעולות. מה הבעיה? שהוא לא מסודר בסדר הנכון. זאת אומרת, זה צריך להתחבר לזה. וזה צריך להתחבר לזה. וזה לזה. זה לזה. זה לזה. זה לזה. זה כמו צופן שאף אחד לא יודע אותו. סדר מסוים זה קוד. זה הקוד. השמו של האלוהים נמצא בקוד מסוים. יודעים אותם, כן. יפה. אז המחשב יגאל אותנו. יהיה לנו גאולה. כן. תשמע, אני חושב שאנחנו ננסה לעשות את זה. ננסה לעשות את זה, נראה לאיפה נגיע, מעניין מה יהיה לנו בגילוי של המחשבים. פתאום נראה מחשבים עפים באוויר, מתפוצצים, גילוי. ולכן, תשימו לב, עוד פעם אנחנו רואים רמז על המשיח, במזמור צדיק א' בתהילים כתוב, אסגבהו כי ידע שמי. למה אני אסגב את מלך המשיח? מזמור צדיק א', יושב בסתר עליון. תשימו לב, מה כתוב שם? אסגבהו, למה אני אסגב את מלך המשיח? כי ידע שמי. הוא היחידי שיודע את השם שלי. בגלל שהוא היחידי שיודע את השם שלי, אני אגביא אותו מעל כולם. אסגבהו, למה? כי ידע שמי. זה, בשביל זה, יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם. אבל זה סודות. הבנתם? זה קצת ככה מהדברים מעניינים שיש בתורה. יש המון 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 דברים שלא ייגמרו לעולם. דברים, את רוצים לשאול? תשאל, מה שאתה צריך? תשאל. חבוד.
הרב
עלה על
השאלה, אבל הרב לא נתן לו משהו למעשה. למעשה? אני צריך
לדעת
שאני צריך להתבטל ולראות. בפועל
תתפלל, תבקש מהבורא, תבקש מהבורא ותהיה תמיד אמת עם הנקודת לב שלך, תמיד לא לברוח מהקו האמיתי שלנו, ותחפש תמיד ברוך השם תלמיד חכם אמיתי שיוביל אותך, יניג אותך, ידריך אותך, יורה לך את הדרך. אתה יודע, הרבי צבי יחמדין אהוב כותב שלמצוא צדיק אמיתי זה יותר קשה מלמצוא אישה. אתם יודעים את זה?
אפשר
לקרוא
אנשים על
הגאולה. על
הגאולה? מתי תבוא, מה אפשר לעשות
בקרב לגאולה? אני רק אסביר לכם משהו מאוד חשוב על זה. במסכת שבת בדף למד א', רש"י אומר, ציפית לישועה. האם ציפית לישועה? איך? נכון. נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, כן? האם היית עוסק בתורה בעולם הזה, קבעת עיתים? אז רשי אבל אומר דבר מאוד מעניין. בציפית לישוע, רשי כותב בהגעה, תסתכלו שלו, הוא מפרש בצד ימין, פרשנות שלו, צמוד לדף, לאמצע. רשי מפרש, ציפית לישוע בסוף העמוד, האם ציפית לקיום דברי הנביאים? כן? רש"י מסביר שכל הנביאים שאנחנו רואים, למשל ספר יחזקאל בפרק מ"ג, אתם יודעים מה הוא מדבר שם? על בית המקדש השלישי, שאמור לרדת בית המקדש והכל. כמובן זה דברים שאתם צריכים להבין אותם. הריבקה, ויהיה גילויו של הבורא. מי שברא אותנו, הרי כל הבריאה של האדם זה סוג של נס. פעם חשבתם על זה שהאדם הרי מתפתח, היחס של ההתפתחות של אדם שהוא מטיפה סרוחה, שחכמים אומרים, עקביה בן מהללאל, ככה החכמים אומרים במסכת אבות במשנה, מגיע מטיפה אחת ל-4600, 4700 שהוא נולד, זה כן, 25 טריליון תאים, כן? זה משהו, תעשו חשבון, אם אנחנו מגיעים במהירות כזאת, יוצא שבן אדם בגיל 10 יהיה בגובה של האברסט. כי המהירות של ההתפתחות, זה... אז באיזה גובה, באיזה גיל כבר תעשו חשבון בתשע חודשים התפתחות כזאת מהירה לגודל כזה, מדבר כזה, אם הוא היה ממשיך להתפתח, אז הוא היה מגיע לגודל של האברסט, בגיל 10. בר מצווה הוא בגודל של הר האברסט. כבר לא נתפס הגודל, הממדים. אז לכן מפה רואים שכן היו בני ענקים פעם. זה לא דבר שסותר, והם לא מבינים אנשים את זה. אומרים פתאום שהעולם קיים 6 מיליון שנה, 6 מיליארד שנה. זה נכון, אבל זה לא נכון. יודעים איפה הם טועים? כמה דברים שהם טועים. זה כתב תירוץ על זה רבי עובדיה ספורנו, אחד מהמפרשים על התורה. רבי עובדיה ספורנו היה גאון עצום, והוא חיבר פירוש בפרשת בראשית. מה זה?
לא שאלתם, כל יום היה בעצם כמה שנים.
לא. נכון, ברא אותו, נכון. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים, הוא ברא אותם בשלמות הגדולה והגבוהה ביותר שאפשר לדמיין. כשהוא ברא את האריה, הוא לא ברא איזה גור אריות. עכשיו, כשהם עושים חשבון בשביל להגיע לעצם שהתפתחה לממדים כאלו, צריך לגרום לה בדיוק לחשבון של היחס שעשינו מבצרות האדם עד לזה שהוא תינוק, וביחס כמה הוא יגדל, אז אותה יחס הם עושים לשחזור אחורי, ואז הם מגיעים למספרים כאלו שהם פשוט... כן, וזה יוצא שזה נכון, כי היחס של ההתפתחות הזאת לזה, זה באמת יוצא מיליוני שנים. אבל הם טועים, כי זה, הם לא יודעים שהוא, הם פשוט לא יכולים להגיד שהוא ברא את העולם.
אז
לפי
זה, אמרת אדם למה ביצה, תרנגולת, אז התרנגולת
ראשונה.
זה ברור, ברא את התרנגולת.
לא ברא ביצה, ברא את התרנגולת. יש תשובה, יש תשובה. יפה. כן. נכון. נכון. תראה, הקדוש ברוך הוא אוהב אמת. הוא לא אוהב אדם שמדבר אחד בפה ואחד בלב. תמיד, הקדוש ברוך הוא אומר, גבה עיניים, ורחב לבב, אותו לא אוכל. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אדם שמתגאה, שאדם שחושב את עצמו ומחזיק. השם לא אוהב את זה. הוא לא אוהב גאווה. לא, השם לא אוהב את זה. הוא אוהב ענווה, לא גאווה, ולהיות אמת. זהו. אם יש לך את זה, אתה בדרך לכל. זה הכי חשוב.
איך אנחנו מקרבים את הגאולה היום?
היום בימינו שנהיה אמיתיים, ונבין שיש לנו בעולם הזה דרך, ונתחיל ללכת בה, ונחפש אותה, ונרוץ, ונלך באמת בדרך לחפש את הבורא. נוציא את כל הווילונות, את כל המסכים, את כל ההסתרות, ונלך קדימה לשם, נעורר את הלב שלנו, נתחיל להבין שהמשיח והגאולה מחכה לך ולי ולכל אחד מאיתנו. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו יקרים לבורא, ויש לו אהבה לכל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו חשובים לבורא. הרי תמיד יש את ההרגשה שאדם אומר לעצמו, כבר מאסתי, התרחקתי, אני לא שווה כבר, לי אין את הקשר לבורא, הוא לא יענה לי ואני לא שווה. אדם צריך להבין שהשם אוהב אותו, בחר בו, שמח בו, רוצה אותו בעצמו. ואז הידיעה הזאת וההתבוננות הזאת פתאום מביאה את האדם להבין שבשבילי נברא העולם, חכמים אומרים. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אז פתאום אדם מתחיל להיות חיות ולהתלהב ולשמוח, ועד שהוא פתאום מגלה את כל האוצרות שטמונים בו.
אבל זה הפך הנבא.
למה?
בשבילי נברא העולם, זה עלול להביא את האדם לגרות לב.
יש ספר אבל שקוראים לו דגל מחנה אפרים של רבי משה חיים אפרים מקהילת סידלקוב לפני 210 שנה, והוא כותב תירוץ בדיוק על השאלה שלך על מה שהוא אמר. אתה יודעים מה הוא אומר? הוא גם מקשה קושייה והוא מתרץ. תראו איזה קושייה, ובאמת הוא הביא שאלה יפה. האם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא כל זה ענווה? איך אתה אומר שאומרים במקום גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ותנותו, שהקדוש ברוך הוא שונא גאווה וזה, אבל מצד אחד כתוב, אדוני מלך גאות לבש, כאילו מה, הוא אוהב את הגאווה הזאת? מה, הוא כל כך, מצד אחד אתה אומר שהוא ענב, ומצד שני אתה אומר שהוא גאות? איך זה יכול להיות? אתה יודעים מה התירוץ שלו? הוא אומר, אדוני מלך גאות לבש. הוא רק לובש גאווה, אבל בתוכו הוא נשאר ענב. אתם מבינים? לפעמים הגאווה יכולה להיות לבוש. יכול אדם לשבת בראש השולחן ולהרגיש שהוא לא ראוי לשבת שם. יכול אדם לשבת בקצה השולחן ולהגיד, אני ראוי לשבת בראש. זה הכל עניין של תפיסה. איך אנחנו מתבוננים על זה? זה הכל עניין של תפיסה, איך אדם מתבונן. זאת אומרת, אני יכול להגיד שבשבילי נברא העולם, אבל הוא נברא בשבילי שאני אתקן אותו, ושאני אשתנה, ושאני אשפיע, ואני אעשה טוב, ואני אשנה את הנבראים לטובה. אני יכול להגיד בשביל נברא העולם ולהחריב אותו. עניין של בחירה, האש שיש בבית, אפשר או לחמם איתה, או לשרוף איתה. זה כל שאלה של התבוננות. אדם. זה.
שאלה חשובה מאוד.
כן, אין בעיה.
אנחנו בבעיה. בעת הזאת, חברים שלנו, אהובים שלנו, בני משפחה שלנו, כועסים על התורה, כועסים על עובדי תורה. קשה להם לראות אנשים מרימים, מניחים תפילים ברחוב. אה, 80 חטופים בשבוע שנרצחו, איפה אלוהים שואלים? זה האלוהים שלכם? שואלים. ואנחנו עם ידיים קצרות, לא יודעים מה לעשות, מה לעשות, איך לדבר עם בני משפחה, חברים, שאוהבים, יהודים.
טוב, תשמע, שאלה מאוד יפה. אני דיברתי משהו מאוד דומה לשאלה שהוא שאל אותנו כבודו בהתחלה. אבל זה קצת שונה מה שאתה שואל, אבל אני אסביר לך משהו. קודם כל צריך להבין שהם לא באמת טעמו את התורה, אותם אנשים שסותרים את התורה או שונאים את התורה. אתה צריך להבין שגם לא כל מי שלומד את התורה הוא מייצג את התורה או את הבורא. אף אחד מאיתנו לא מייצג את הבורא ולא את התורה, כולל אני. אנחנו לא יכולים לדבר בשמו או לייצג אותו. התורה קיימת בשביל עם ישראל, אבל אף אחד לא מייצג אותה או מדבר בשמה. ושהם רואים שאותם אנשים מתנהגים לפעמים בצורה שלא מוצאת חן בעיניהם, הם שונאים את ההתנהגות שלהם. משהו מפריע להם, אולי גם מילו אותם, גם לשון הרע, גם השקפה מוטעת, גורמת לאנשים לשנוא את המציאות שהאנשים האלה חיים בה. אז הם באמת חולקים על זה. אבל אם היית פעם אחת מבודד אותם, הם לא היו רואים אחד את השני, והיית נותן להם לדבר, והיית מסביר להם גם מה כתוב, באמת מה כתוב, היית רואה שהם מלאים באמונה, ומאמינים בקדוש ברוך הוא. אני אומר לך, יצא לי פעם איזו שיחה לפני חצי שנה עם בן אדם כזה, כמו שאתה אומר. ובהתחלה הוא היה מאוד תוקפני, אחרי זה היה אהבה מאוד גדולה, היום הוא בא אליי ואין שום בעיה איתו. כאילו היה אדם מאוד, כמו שאמרת, שהיה לו קשה, הוא אבא של איזה אדם מסוים שאני מכיר, והבן שלו מאוד סבל, הוא לא הסכים אפילו לשמוע. פעם אחת נפגשנו ודיברנו וראיתי שהבן אדם מלא באהבה לתורה ולא שונא ופשוט לא הסבירו לו בכלל מה זה תורה. צריך להבין לפעמים מה זה התורה. הדרך שאתה מסביר לאדם משהו היא מאוד משפיעה על ההבנה שלו גם. אם אני אסביר לך משהו אתה לא תבין אותו. אני יכול להסביר לך הדבר הכי קשה. אני אסביר לך את זה בצורה פשוטה ומובנת, אתה תבין ואתה תהנה מזה. אם אני אסביר לך איזה דברים, אפילו דבר פשוט, בצורה מסובכת, אתה לא תבין אותו. התורה צריך לדעת גם, התורה היא מים. צריך לדעת איך להנגיש אותה לנבראים, ואיך להסביר אותה, ואיך לבאר אותה. רואיל בוער משה את התורה.
מאוד קשה לנו לראות מה שקורה בתל אביב, מה שקורה לחברים שם, במשפחה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות מול זה, איך אפשר בתקשורת, מה? עומדים באלם, מנסים פה ושם לעשות דברים, פעולות, לדבר, אבל זה משהו בחינוך, במסגרת החינוך, כל הפרוגרסיביות וכל ה... איך מתארים את הקלקול הזה? איך מסדרים טיפה? כי אנחנו יהודים כולם.
תראה, נכון שאנחנו יהודים וכולם, אני אגיד לך משהו, כולם באמת אוהבים. אבל הדבר הזה, השנאת חינם שיש כאן, זה משהו שהכניסו את זה לאנשים לדעת שלהם. וגם יש הרבה דברים שקרו מסביב, גם שהם לא כל כך טובים, גם מכל הצדדים, שאנשים כאילו כביכול דיברו בשם השם, או ביחד זה יוצר סוג של שנאה. אני אגיד לך, אי אפשר כל כך לעשות עם זה משהו, אני אומר לך. רק גאולה צריך. צריך משיח וגאולה, ואולי יום אחד שיהיה באמת דעת נכונה ומקשרת ביניהם, ואז זה ישתנה. נצפה לזה. אבל כל אחד ישתנה. נכון. מאחר. נכון, אתה צודק. תראה, אני חושב שאנחנו צריכים כל אחד מאיתנו יעשה שינוי קטן בתפיסה, במחשבה. למדנו היום הרבה ביחד. ואתה שומע והוא שומע ועוד אחד משנה דעתו ועוד אחד משנה דעתו ופתאום עוד קבוצה קטנה ועוד קבוצה קטנה ופתאום נקבל דעת נכון, אז אתה תראה ש... פתאום תראה את כל העולם שונה. אבל תמיד זה מתחיל ממשהו. אתם מבינים? תחשבו דבר תמיד. אני פעם אמרתי שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. אז הוא ייבנה בגלל אהבת חינם. ואם בגלל יהודי אחד הוא נחרב, בגלל יהודי אחד הוא ייבנה. ככה אמרתי פעם. ומאוד אהבו את זה. וזה פעם שהייתי במקום, אמרו לי מה אפשר להגיד על זה. אז אמרתי להם את זה, פשוט. זה דבר מאוד פשוט. אז ככה צריך ללמוד. לחשוב ככה. אנחנו חייבים לראות איך אנחנו מתנתקים מהבלתי אפשרי. כשאומרים את